חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. אז איתמר בן גביר הודיע שאם לא יהיה כיבוש רפיח והכרעת חמאס, ביבי יאבד את המנדט לראשות הממשלה, ומיד החרו החזיקו אחריו לא מעט מדוברי וצייצני הימין העמוק, וגם חלק מהשופרות, אם כי בטונים נמוכים יותר. ואני אומר לכולם, שפו חברים על היצירתיות, התרגיל הזה נחמד ואפילו כמעט משכנע. אנחנו יודעים שאמרו לכם שכן יהיה כיבוש רפיח, אבל בהמשך, כי עכשיו צריך הפסקת אש ואולי עסקה, ואנחנו יודעים שהכל מתוזמר, שאחרי שצהל ייכנס לרפיח, אפשר יהיה להכריז על הניצחון המוחלט המיוחל ולחגוג את הגאולה. אבל כשהאבק יתפזר, נגלה שלא נשארו ברפיח מחבלים, כי מי שמוציא את אוגדת 98 מחאן יונס לא יצפה שהגדודים ברפיח יישארו לחודים ויחכו לצהל. מי שמשאיר את עזה בלי כוחות לוחמים של צהל יודע שהוא עושה צחוק מהעבודה. אבל מצד שני, בפוליטיקה, בספינים ותעמולה, אתם דווקא בסדר. אז השוטר הטוב מוענק היום לא על התוצאות בשטח, אלא על מרית העין וההצגה המתוזמרת והמתואמת והמבוימת, שממנה יצמח, בעזרת השם, הניצחון המיוחל.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. חצי שנה מסבירים לנו שרק לחץ צבאי על החמאס יחזיר את החטופים. אז יכול להיות שנתניהו באמת האמין בזה ורק שכח להגיד לנו שהוא כבר לא. אני מאמין שבאמת רצה לנצח את החמאס אחת ולתמיד, אבל נכון לאתמול הוא ראה לאוגדה האחרונה שהייתה בעזה לסגת מחאן יונס, ושלח את ראשי המוסד, השב"כ ואת ניצן אלון להיכנע לחמאס. יכול להיות שמיד אחרי הטבח נתניהו נשבע לו להיכנע לחמאס, לא לחזור על הפשע של עסקת שליט, ורק שכח להגיד לנו שהתיר את הנדר. כל מי שמנסה להיכנס לדקה לנעליו של סינואר מבין שאין לו שום סיבה לוותר. ארצות הברית איתו, גם האירופים מתוך ישראל מסייעים לו, שלא ברצונן חלק ממשפחות החטופים שמתפקדות כמשפחת שליט כפול 100, אחים לנשק ודומיהם מאיימים לשרוף את המדינה. אז סינואר יהיה מוכן אולי תמורת נסיגה מלאה וחזרת העזתים צפונה והספקה שוטפת של מזון מישראל ונשק במנהרות מתחת לגבול המצרי, לתת לנו כמה עשרות חטופים ולשמור אצלו עוד כמה עשרות כדי להמשיך ולסחוט את השחית הבלתי נלאה שלנו. ובאמת, אם מוציאים את כל הצבא מהרצועה, למה להתעקש על החזקת ציר נצרים? הרי איש אינו מאמין באמת שהחזקת שני מחסומים תמנע מכל מחבל שרוצה בכך לעלות צפונה ולהתארגן מחדש. אז אם ארצות הברית תלחץ עוד טיפה או משפחות החטופים עוד קצת, נתניהו יוציא גם אותם. התנגדתי לבחירות במלחמה. עכשיו שהכניעה החליפה את המלחמה, אפשר לקיים בחירות.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
בוא, את הכותרת שמרת לסוף.
כן, ככה אמרו לי לעשות תמיך. את הפאנץ' בסוף הבדיחה, לא בהתחלה.
חבל שהבדיחה על חשבוננו רק. תראה, אני מוצא את עצמי קצת מנסה...
אתה חייב להגן על נתניהו, מישהו.
גם הגנתי היום על נתניהו, אלינו בבוקר מישהו מפורום תקווה, ונשבע לך אריה, אתה תאזין לזה? הגנתי על נתניהו, כן? בוא, שאלת הגן עליי ככה, אבל הגנתי עליו. תראה, קודם כל אני אומר לך מידיעה שהדיבור במאחורי הקלעים זה אנחנו נעשה את רפיח ותרימו לנו, תרימו לנו, ואז כשנעשה את רפיח נכריז על הניצחון.
להכריז אפשר, זה נכון, אבל תשמע, אם רפיח כל כך חשובה, מעולם הנדלן ברפיח לא היה שווה יותר מאשר היום, אבל אם היא כל כך חשובה, למה חצי שנה לא לקחו?
לא, אבל יותר מזה אני אגיד לך, יכול להיות גם שזה בסוף לא יקרה, כי תראה, הוא הולך להפסקת אש, אתה יודע, עיד אל פיטר והרמדאן ואולי עסקה. אני לא רואה, עם כל הרצון הטוב, את האיש הזה מגייס כוחות עם האמריקאים ומתחיל עוד פעם מההתחלה את רפיח. וגם אם כן, זה יהיה מעט, זה יהיה מאוחר, אין מנוס, אנחנו צריכים להמשיך את הפעילות בעזה לנצח בצורה של לצאת ולהיכנס, פשוט מאוד, כמו יהודה ושומרון.
לא, זה אחרת לגמרי. יש לך 250 יישובים, אתה נמצא בשטח כל הזמן. פה ושם אתה נכנס לבלטה. אבל זה לא כמו להיכנס לחאן יונס בשביל לפגוע במפעל החדש לטילים שיקימו.
כן ולא, נהייתי שמעון פרס לעת זקנה. נכון שאתה לא בפנים, אבל אתה לא משווה את הרצועה המצ'וקמקת הזאת של 10 קילומטר רוחב וכמה עשרות קילומטרים אורך, שאתה כל שנייה יכול ליפול פנימה בדקה. נכון, זה, כשיש לך יישובים, אז כאילו אתה יותר, אתה יותר פעיל בפנים, אבל אם יש לך מידע מודיעיני מוצק על משהו שקורה בחאן יונס, אתה נכנס חאן יונס. ברגע שאתה לא נותן להם מרגע זה להרים ראש ולהתארגן, זה אמור לעבוד. אני מקווה שאני צודק. ואני מקווה שזה יעבוד.
אני מקווה.
אין ברירה,
ארי. שום דבר במה שלמדתי עד היום בהיסטוריה הצבאית של ישראל לא שכנע אותי שהמתכון הזה אפשרי, אבל גם את זה יחזיקו אותנו 10 שנים, כי כל הזמן יחזיקו שם עוד חטופים.
כן, ובוא נראה לאן העסק הזה יוביל, מה באמת קורה. האם הוצאנו את 98 כדי להתארגן לכיבוש רפיח, או הוצאנו את 98 כי ביידן התפוצץ על נתניהו ואמר לו תוציא 98 או שתחפש אותי.
ואני נוטה,
בדיוק, אני נוטה, אם כי לא בטוח, חדשות, יש פה, הייתה ויכוח הפנימי בקואליציה אחריה.
עכשיו 17:00 עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ופרט קורמן, אחרי השידור בני שאולסקי. שלום לחבר כנסת עמית הלוי, הליכוד.
שלום בן, שלום ארי.
ארי גם פה. תגיד, אתה תשים רגע יד על הלב, בוא נגייס רגע של גילוי לב ואמת צרופה, ותודה מה אתה היית אומר הבוקר עם ממשלה שאינה ממשלת הימין על מלא, הייתה בסוף השבוע מתקפלת בנושא ההומניטרי, אבל לרוחב כל החזית מכניסה הכל מארז, לא מוגבל, מה שהם רוצים, זאת במקביל להוצאת הכוח הלוחם המשמעותי האחרון מרצועת עזה. אתה ראית, לא היינו יכולים להפסיק אותך עד 18:00.
קודם כל הייתי אומר שלא הופתעתי, כמעט שזאת המגמה מהיום הראשון, תשים בצד איזה כמה ימים של עצבנות צהלית עם ירי חימושים בלי מגבלה, שגם זה הייתה טעות. בסך הכל התוכנית המבצעית של צהל מובילה לשם, להורדת העצימות ולפעולות חירורגיות. ואני אומר לך, בן כספית, זה מהרגע הראשון, כמעט שאני עוקב אחרי התוכנית, אחרי העדכונים שלה, אנחנו מקבלים דיווחים בוועדה, מהרגע הראשון, אין יעד כזה, וזה גם ביקורת על הממשלה, בהחלט, אין יעד של שליטה מלאה במרחב. וגם כשראש הממשלה אפילו אומר שליטה צבאית מלאה, בתרגום, בצהלית, שמגיעים לוועדה, מדברים לא על שליטה, אלא שליטה מבצעית, ואחר כך על פשיטות, ואחר כך על פשיטות מעבר לפרימטר, וזה הולך ומדרדר באמת למציאות ביטחונית, שככה לא מנצחים טרור. וזה צריך להבין, הרצי הלוי בראש ובראשונה, שהוא מופקד על הביטחון.
חבר הכנסת הלוי, נעלמת לנו באלף, בעין, במה שאתה רוצה.
הוא נקטע.
כן.
חבר הכנסת הלוי, נקטע, אתה לא שמענו. אני מבין שהרעיון הוא ללכת לפעילויות חירורגיות, וזה היה לדעתך מההתחלה, אבל זה היה אחרי שננצח את החמאס, התחזוקה תהיה חירורגית.
לא, לדעתי לא, אריה, לא. לדעתי זה היה מההתחלה שגיאה, וככה זאת הייתה התוכנית מההתחלה, היא עברה פשוט בשלבים, מה שהיה נראה כשליטה, אמרתי קודם, אולי נקטעתי, הפך להיות לשליטה מבצעית, מין איזה מושג חדש שהמציאו באגף מבצעים של צה"ל, שליטה מבצעית, אין חיה כזאת, ככה לא שולטים בתא שטח, לא דרך פשיטות רצו ושוב, אם אתה שולט, אתה שולט. וכשאתה שולט בה, אז אתה גם שולט במקורות האנרגיה, אתה גם שולט בסיוע, זה לא המודל שצהל הציע לממשלה, ואני חושב שזאת טעות, ואני הצבעתי על זה מהשבוע הראשון, זה לא משנה מה
אני אמרתי. אני אגיד לך מה מפריע לי בדברים שלך, שאני מאזין להם בקשב רב, ואני שומע את זה לרוחב כל החזית, גם על ידי שופרות, שאינם חברי כנסת דעתניים כמוך, שאתם משמים את צהל. ואני אגיד לך למה זה מטריד אותי, כי אני עוקב, אתה בחור צעיר, אני עוקב אחרי נתניהו וארי עוד לפניי כבר עשרות שנים. בכל פעם, וזה קורה אגב בכל פעם, שהוא לא מקיים את מה שהוא הבטיח בתחום בעיקר הביטחוני, מישהו אחר השם. חבר הכנסת הלוי, הממשלה והקבינט הם המפקדים של צהל. אם הם היו, נניח, סתם בוא ניקח לדוגמה, מורים לצהל לכבוש את רפיח לפני חודשיים, שלושה, אגב, גנץ ואיזנקוט דחפו לזה אז, זה כתוב בפרוטוקולים, הצבא היה כובש את רפיח לפני חודשיים, שלושה, כנ"ל, כל מה שאתה אומר, כן מבצעית, לא מבצעית, בסוף הצבא יכול להחליט באיזה דרך הוא עושה את זה, אם לבוא מימין או משמאל, אבל הוא צריך לקיים את פקודות הממשלה, אי אפשר למצוא תמיד צעיר לעזאזל אחר.
טוב, אז בוא ניקח דוגמה בין לראש ממשלה שלא עושה לך אלרגיה, פורסם לא מזמן נפתלי בנט. לא יודע, הוא פרסם שהוא רצה לחסל את סינואר, ואיכשהו בא אליו הרמטכ"ל, והודיע לו, הם מודיעים בדרכים שונות בין כספית, אבל תאמין לי, אני עבדתי בממשלה כמה שנים, באים אליך כל שדרת הפיקוד או הפקידות הבחירה, מציבים לך בדיוק את המגבלות, זה הכל תחת הכותרת דרך, ואתה כמובן קובע המדיניות. עכשיו, אני לא אומר זה בלהתחמק, מה שאתה אומר, כי אני יש לי גם ביקורת על הממשלה, שבשביעי לאוקטובר בשעה 12 בצהריים, אתה צריכה לקבוע כיעד, וזה לא קרה עד היום, כיעד למלחמה בעזה, שליטה מלאה בכל המרחב. לא מיטוט ולא שמיטוט. שליטה מלאה בכל המרחב.
אבל אתה יודע שאם הממשלה הייתה קובעת את זה, הם היו מבצעים את זה.
רגע,
אתה יודע, היו פה ראשי ממשלה שהחליטו לצאת מלבנון, אפשר לדווח על זה, כן, זה ויכוח, על הראש של הצבא, ויצאו מלבנון. היו כאלה שהחליטו לסכל ולהרוג כל מיני אנשים שחלק עוד אסור לנו להגיד אפילו שאנחנו הרגנו, על הראש של הצבא. אני מסקר את העסק הזה לפניך, כמה עשרות שנים. בסוף הדרג, נתניהו עצמו בקולו, אני לא אשמיע לך את זה, אומר, בדמוקרטיה, בישראל כמו בכל הדמוקרטיות, הדרג המבצעי ממליץ, הדרג המדיני קובע, אתה עושה פה הנחה, זה אפילו לא הנחה, אתה בעצם זכירת חיסון.
שני דברים, בן, אני אומר לך שני דברים. קודם כל, אני מניח שראית את הפרק של עובדה עם מאיר דגן, שהשאיר קלטת, זיכרונו לברכה, לפני מותו, להסביר מה הוא עשה, שהוא קיבל הנחיה, במקרה הזה, לטפל באיזשהו פרויקט גרעיני איראני. אז זה לא תמיד עובד ככה. אם תקרא את הספר של שילוח, תגלה שזה לא רק מאיר דגן, היו גם אחרים.
יש לי עשרות שעות עם מאיר דגן עצמו, לא צריך את עובדה. אני יודע בדיוק מה הוא עושה. בוא נאמר שאם זה היה תלוי במאיר דגן, היו הרבה פחות ערבים בחיים היום מאשר לא.
רגע, זאת סיסמה. לא,
זה לא סיסמה.
הוא קיבל הנחיה מהדרג המדיני, הוא ביצע אותה, או שהוא נסע לארצות הברית לעשות דברים אחרים כדי לסכל את ההנחיה הזאת.
הוא לא עשה שום דבר כדי לסכל אותו.
אני צעיר, רגע.
הוא קיבל הנחיה לעצור את פרויקט הגרעין האיראני, והשקיע בזה את כל התשומות שהוא יודע היה להשקיע.
וכשהייתה השאלה אם לתקוף את איראן או לא, הוא היה נגד וגם פעל על זה.
זה שהוא היה נגד בתוך החדרים, זה לא רק חובתו, זה חובתו להביע את דעתו. ללכת לגורמי חוץ, ללכת למדינה זרה, ידידותית ככל שתהיה, לדבר ולקרוא
לדגן, כי הוא רוצה לתת דוגמאות לזה שהממשלה, אני פשוט, אני אגיד לך למה זה מפריע לי. הדיון לא מפריע לי, כי מאיר דגן מת, ואני כתבתי ספר שלם על האירוע שמדבר עליו.
דוגמה מאביב כוכבי, אבל.
עמית הלוי. לא, אבל אתה הגעת למאיר דגן. אני פשוט חייב להגיד, בשביל ההיסטוריה והפרוטוקול במצפון שלי, שהאגדה הזו שבאמת מנסים לתפול על מאיר דגן, שהוא הלך להלשין לאמריקאים, אינה נכונה. היה דיבור, אני אגיד את זה במשפט, כי השיחה מעניינת, היה דיבור שאהוד ברק הבטיח אז לקבינט, שאם אנחנו נתקוף באיראן, האמריקאים יצטרפו, ומאיר דגן, שהיה באותו זמן אצל האמריקאים, והם אמרו לו הפוך, אמר את זה לקבינט, את זה הפכו לזה, זה סוג של בגידה ועוד של מאיר דגן, אבל עזוב,
חברים, בוא ננסה
לדבר על עכשיו,
אנחנו 30 שנה ועזה. בסיפור הזה. אז בעזה אני אומר שוב, אני כן. חושב ש... וזה הדבר השני שרציתי לומר, מעבר לכך שלא תמיד מי שנושא באחריות הוא גם בעל הסמכות, ככה זה במדינת ישראל ולא ניכנס לזה, אבל דוגמאות רבות יש ב-30 שנה האחרונות, מעבר לכך אני יש לי ציפייה ממי שהוא, איך קוראים לזה היום? גורמי מקצוע, ממי שזה המקצוע שלו, שהוא אחראי על ביטחון, שהוא עוסק בביטחון, שייתן תוכנית, איך אתה אומר, את הדרך הטובה ביותר להכריע את החמאס. ואני אומר ביושר, מהרגע הראשון, אנחנו חצי שנה למלחמה, הדרכים שהוצגו על ידי הצבא, הם לא דרכים שמכריעים טרור.
אז הצבא
השני, אוקיי. ועכשיו, אני יכול לקבל את מה שאתה אומר, אבל מה חלקו של נתניהו, ועד כמה אתם תרצו שהוא ימשיך לא לשלוט בצבא במקרים כאלה?
תראה, זה לא עניין של נקודה כזאת בזמן, או פעולה כזאת אחרת. יש לנו בעיה מערכתית. היום יש לנו בעיה מערכתית, אני מזכיר לכם, היינו לא מזמן באירוע שמפקדים בכירים, אגב חלקם משרתים במילואים, הודיעו שהם מפרקים את החוזה עם המדינה. אז מי שולט בהם בדיוק? מי נותן להם הנחיות? שהם היו מוכנים לשרוף את הכל רק בגלל שמישהו חשב שאני לא יודע, פלוני מתאים להיות שופט ולא אלמוני, או ויכוחים בינינו שיכולים לקרות, והם אמרו החוזה, איך אמר נדב ארגמן? נפרק את החוזה עם המדינה, הוא היה ראש שב"כ במדינת ישראל. אז התופעה הזאת אני לא חושב שהיא חדשה לכם, ואני חושב שצריך להתמודד איתה באמת, ראוי להתמודד איתה, אני רק אומר, בנושא עזה, אני חוזר ואומר ודוחק גם מעל הבמה המכובדת שלכם בראשי צהל, לחשוב מחדש על התוכנית המבצעית, להגיע לשליטה, הרעיון הזה של פעולות כירורגיות, שזה מההתחלה ככה. עזבו איזה בליץ על חוף הים, זה הכל
נקורה. חבר הכנסת הלוי, תגיד לי, אנחנו הולכים להיכנע לחמאס לכל רוחב הגזרה, ותמורת 30 או 40 חטופים, לצאת מעזה, לוותר על ניצחון על החמאס, לתת להם אלפי מחבלים, זה מה שהולך לקרות למיטב ידיעתך עכשיו?
וצהל יהיה השם.
אני לא מעודכן, ואני חושב שזה יהיה אסון אסטרטגי למדינת ישראל, אם התיאור שאמרת אכן יתממש, אם אנחנו לא יוצאים מהאירוע הזה עם הישג אסטרטגי, דרמטי, זה לא קורה כרגע, זה חייב לקרות. לא אגב חיסול של כמה מחבלים, 10,000.
הייתי אומר שיש פה כותרת שנתניהו מביא אלינו אסון אסטרטגי, אבל אני נזכר שמבחינתך זה בכלל לא נתניהו, כי הוא הרי שם סתם דחליל, מסכן 17 שנה תקוע, ועושה מה שאומרים לו כל סובבה, ואגב אני יכול להזכיר, לשמיע, להראות לך כל ראש ממשלה איזה בשרצה אג'נדה, ועשה דברים, הרבה פעמים על הראש של הצבא, הצליח, אבל נתניהו זה אף פעם לא מצליח. אני רוצה לשמוע את דעתך על מה שאמר היום בן גביר, אם לא תהיה, לא יהיה כיבוש רפיח, לא יהיה נתניהו ראש ממשלה, זה בשפה שלי, אבל לזה הוא התכוון.
תראה, בשפה של המזרח התיכון, נתניהו עם כל הביקורות, וכמו שאמרתי, גם לי יש ביקורת, על יעדי המלחמה, נתניהו, אמרתי את זה פה בתוכנית שלכם, הוא הסכר מול פלסטיניזציה של האזור. זאת האמת, הוא עומד בגבורה מול לחצים שמדינת ישראל לא עמדה בהם מעולם, מעולם, ואני חושש שאם הוא לא היה שם את העומד כסכר מול הלחצים האלו של הממשל האמריקאי ואחרים, אז השטף של השקר המתואב הפלסטיני כבר היה שוטף אותנו מזמן, ואנשים אחרים שהם מועמדים.
תגיד חבר הכנסת הלוי,
אם הוא ייכנע גם בנקודה הזאת, תיתן לו גט פיטורין? כי הוא הולך להיכנע גם בזה.
אני חושב שעם כל התמרונים הוא לא נכנע בזה, והוא עומד איתן, הרי הוא יכל להיכנע.
זאת אומרת, עובדה 98 עוד נמצאת בחאן יונס.
לא, לא
אמרתי. אבל זה הרצי הלוי.
לא, לא, אני מדבר על מדינה פלסטינית. כי זה הלחץ האמריקאי הגדול.
יתר רעיין את הרצי בן, ותשאל אותו למה יצאה עוגדה, שיטתו. למה הוא לא מרים דגל אדום?
אז אני אגיד לך, אני לא ראיינתי את הרצי.
למה הוא לא אומר ביטחונית? למה לא
ראיינתי? אני לא ראיינתי את הרצי, אבל אני יכול להגיד לך שהתקבלה הוראה מהדרג המדיני להתארגן ליציאה לרפיח ולהוציא את עובדה 98, גם להתרעננות שלא הייתה לה כבר חודשים, ותיקון כל מיני דברים, שתהיה מוכנה, וגם כדי לאפשר את הוצאת הפליטים מרפיח, כי כשעובדה 98 במלוא עוצמתה נמצאת בחאן יונס, הסיכוי להתקלויות והתלקחויות ופיגועים וכל מיני כאילו קונספירציות של החמאס, כדי לפוצץ את זה גדל, זה לא החלטה של הרצי, אתם כל הזמן, אתם כאילו, זה לא יאמן, אתם נתתם לנו דחליל באמצע השדה, ואתה מדבר איתי על סכר, איזה סכר? היה איזה סכר שעצר את הנוחבות בשבעה באוקטובר, זה קרה במשמרת של בנט? לא הבנתי. מי שלח, מי הביא את כל הכסף הזה לחמאס, לבנות אותו במשך שנים?
בנה זה לא הייתי נותן שום הנחה למודיעין ולצבא.
סליחה, מודיעין וצבא, החיים על הכל, גם על המבצעי וגם על מודיעיני, מלא מלא, וגם אמרו את זה.
טוב, הסכר שאמור לעצור את הנוחבות, בן כספית, הסכר שאמור היה לעצור את הנוחבות, זה לא רק מודיעיני, זה לא רק מבצעי, זה תפיסת ביטחון, ועקרונות תפיסת ביטחון, זה בניין הכוח, רק תקרא את וינוגרד,
מי אחראי על זה?
מי אחראי על יישום ועדת וינוגרד? סליחה, מי אחראי? מי קיבל דוח של ועדת וינוגרד, ומי היה צריך ליישם אותו? לא הרמטכ"ל?
חבר הכנסת עמית הלוי, יש ראש ממשלה מכהן אחד בלבד, הוא אמר שלושה ימים לפני הטבח, הוא אמר שאנחנו מוכנים. שאל אותו עינון מגל בערוץ 14, האם האזהרות של אמן על מאחר רב זירתית רציניות, הוא אמר, אחד לא כצעקתה, שתיים, וגם אם כן אנחנו מוכנים, בסוף אתם פותרים אותו מאחריות, זה פשוט לא יאמר.
לא פותרים, לא פותרים מאחריות.
הרי בטח שהם פותרים.
כשממשלות ישראל לדורותיהם לוחצות על הצבא לקצץ תקציבים, ואומרים לו, אנחנו מורידים לך 10%, 20%, והרמטכ"ל, רמטכ"לים לדורותיהם, מציגים תוכניות לפרק אוגדות. ראש ממשלה יכול לבוא ולהגיד, לא בא בחשבון.
ארי, אני נזכר.
נכון, ולא אומר.
אני נזכר בתחילת דוח ועדת וינוגרד, שהרמטכ"ל דן חלוץ אז אמר לוועדה, שהוא לא אמר לקבינט את האופציה הקרקעית, כי הוא לא האמין שהם בכלל יקבלו החלטה כזאת, הוא כבר חשב בשבילם גם. עכשיו, אני לא פותר מאחריות אף אחד, ואני חושב שיש אחריות כללית לממשלה, וגם לי אגב, גם לכנסת, וכל מי שהיה חבר בדת חוץ וביטחון ושמע את החמאס מורתע, לכולנו יש אחריות. אבל לבוא למחוזות האבסורד, שזה מה שאתה עושה בן, ולקחת...
לא, זה מה שאתה עושה, חבר הכנסת הלוי.
לא, זה מה שאתה עושה.
בוא, בווינוגרד, מינו את גבי אשכנזי לרמטכ"ל, השקיעו טונות של כסף, יישמו את כל הדוח. עד היום צריך להגיד תודה לאהוד אולמרט.
וקיצצו את הצבא.
אחרי זה, נכון.
ומה קרה מאז? הכל חזר.
מי?
הכל חזר.
אבל מי אחראי על זה? אני לא הבנתי.
נשמע.
אתם לא נורמליים, נשבע לך, אתם לא, פשוט לא נורמליים. 17 שנה בשלטון נתניהו, 40 שנה בשלטון הימין, ובסוף זה ארצי. זה לא רציני הדבר הזה.
אני לא אמרתי שאין אחריות מיניסטריאלית כוללת. אמרתי שהניסיון שלך לפתור מאחריות את אלו שהיו אחראים ישירים, לבחון את התצפיתניות, לשמוע את ההלכות של
החברתיות. חבר הכנסת עמית הלוי, מאיפה הבאת את השקר הזה עכשיו? אני פתרתי את הדרג, אני כותב את זה מהיום הראשון. אני הראשון שאמר שהיה את כל המידע המודיעיני, אני עשיתי תחקיר על הקריסה של 8200 ואמן, אני חושב, אני לא חושב, אבל העניין הוא שברגע שכל ראשי הצבא אמרו אנחנו אחראים ונקבל על עצמנו את האחריות אחרי המלחמה, את הפינה הזאת סגרתי, מתי פתרתי אותם אחריות? למה לשקר סתם?
אני חושב שהמאזינים שמעו כמוני, אבל אני...
לא, כשאתה אומר שהכל זה ארצי.
כיוון שאני חייב,
הבנו את העניין.
לא, אני פשוט חייב להיכנס פה ל...
אריה, שאלת סיום.
בכל זמן אחר...
שאלת סיום, מה שאמרתי בפתיחה של השוטר שלי. אני הייתי נגד בחירות בזמן מלחמה. עכשיו שאין מלחמה, זה בסדר לעשות בחירות?
לא, יש מלחמה גדולה מאוד.
איפה?
וכותרת המלחמה היא החזרת... הפלסטיניות לראש סדר היום ולמעמד הווטו במזרח התיכון, זאת המלחמה שאנחנו נמצאים בה, זה לא יומן, כן, אבל חמאס אחד ההישגים האסטרטגיים שלו, וחזרה של דרישה של מדינה פלסטינית, זה דבר שאנחנו עומדים בפרץ, ומאוד לא כדאי שנאסס בדבר הזה.
יאללה, כנס להתחברות הבאה שלך, וכל זה כמובן באשמת ארצי. חבר כנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
רגע, אתה לא נשמע כל כך טוב, אני יודעתי. תגיד רגע איזה משפט?
אני שומע אותך מצוין, אני פשוט...
אתה במערה.
אתה... לא טוב, תתקשרו אליו שנייה שוב, ואנחנו בינתיים פה נעביר בסמול טוק את ה...
אם אפשר, לא באמצעות דיבורית, אלא...
ולא בג'וואל גם, באיזה סלולר ישראלי כלשהו.
אתה רואה כמה אתה קרוב לקר, לפעמים זה ג'וואל בלי שתבקש את זה.
אה, כן? אתה תופס ג'וואל שם אצלכם?
מה? מעט לעט אני מקבל הודעה Welcome to Palestine. בעיקר בווייז או משהו. שי כהן?
טוב, אישי כהן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אנחנו נחזור לחבר כנסת קרויזר כשהוא ישפר את הקו, לא לדאוג.
לא נסתם הקדמת אותי כי נתקעת בלעינה, אוקיי.
למה, אבל למה סתם? כאילו אנחנו פה, באים אחרי ואני ליום עבודה.
נכון, בסדר.
אבל למה להלבין את פנינו?
למה להיעלב?
ועוד אומר את זה אחד שהוא בו באמת יכיר התוכנית וכולי וכולי. תגיד, מה קורה ומה לדעתך... גרם לאותם גדולי הדור של ההנהגה הרוחנית של ש"ס לפרסם את המכתב, ונדמה לי מתי זה היה, אתמול או שלשום, בטיימינג הזה שבעצם לוקח את אותנו לקיצון ביותר. לא זוכר מי כתב, אולי אתה, שהחרדים היום נמצאים הכי קרוב לפלג הירושלמי שהיו אי פעם. זה מזימה של דרי או מזימה נגד דרי?
לא קודם עוד דבר אשמה אחר, אני כתבתי זאת. לא יודע אם זו מזימה של דרי או נגד דרי, אני כן יודע שיש כאן סוג של קו ברור שההנהגה הרוחנית של הציבור הספרדי-חרדי מציבה להנהגה הפוליטית. עכשיו, זה לא עוד רבנים במגזר החרדי, אלא מדובר בלבד של רבנים שבתוכם נמצאים גם בכיר חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, ראשי הישיבות הבכירים, הדיינים הבכירים, באמת שורה ארוכה של רבנים בכירים שאי אפשר להתעלם מהמכתב הזה. עכשיו, אפשר להסתכל עם מכתב הזה מכל כיוון. החשש המרכזי של ההנהגה הרוחנית ספרדית שאם יהיו יעדי גיוס, מי שיצטרכו למלא את היעדים האלו יהיו בני עדות המזרח, והציבור השכנזי חסידי ליטאי לא יהיה שם, רק הציבור הספרדי יש שם. יש הרבה הסברים. אבל אני הולך איתך לשורה התחתונה. אני חושב שאתמול לקחנו צעד אחורה מאפשרות של להגיע לאיזשהו מתווה מוסכם, ושאני אומר מתווה מוסכם, הוא לא מתווה מוסכם בין הסיעות החרדיות לבני גנץ או יאיר לפיד, אלא מתווה מוסכם בין הסיעות החרדיות לנתניהו, לקחנו צעד אחורה, ואולי אפילו צעדנו כמה צעדים קדימה לעבר הפיצוץ שהוביל אותנו לפירוק הממשלה והבחירות במהלך כנס הקיץ. עכשיו אני אתן לך בחצי דקה, אתה זוכר את התשובה, אתם זוכרים את התשובה שבנימין נתניהו ראש הממשלה לבגץ בכל מה שקשור לחוק הגיוס, היו שם כמה סעיפים מרכזיים, ולמעשה ההנהגה הרוחנית מפרטת אותם שלב שלב, בלי להזכיר את ראש הממשלה נתניהו, ודוחה אותם על הסף. הסעיף הראשון היה הקמת מסלולים יהודיים לציבור החרדי. אומרים ההנהגה הרוחנית, מדובר בתוכנית זדונית, ניסיון להמעיט את מספר לומדי התורה, גם לא מסכימים לזה, מנסים לחלן את הציבור החרדי, הרבה טענות, אבל בפועל פוסלים את הסעיף הזה של נתניהו. הלאה, אומר נתניהו, אנחנו באים להגן על מי שלומד תורה, ימשיך ללמוד תורה, דהיינו מי שלא לומד תורה, יתגייס לצבא. אומרים הרבנים, אסור, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, גם מי שלא לומד במוסד חרדי, לא מתגייס לצבא, הצבא לא
מתאים לציבור החרדי. מה קרה?
אני אתן לי עוד חצי דקה, אני רק רוצה עוד שתי סעיפים חשובים, שכדי להבין עד כמה המתווה של נתניהו, שהוא נחשב הפשרן ביותר בסוגיה, גם הוא נדחה על הסף, אומר נתניהו, נלך לפשרות. אומרים לו הרבנים, אין להיכנס עמם במסע ומתן כלל, כל פשרה תביא חורבן לדורות, והסעיף אולי הדובדבן שבקצפת בכל מתווה נתניהו לבגץ, אלו יעדי הגיוס, וגם על זה אומרים הרבנים, לא יעלה על הדעת שיהיו יעדי גיוס, לא מסכימים, לא מוכנים, מדובר בגזירת שמד. אם כן, אנחנו מגיעים לנקודה שאפילו המתווה של ראש הממשלה נתניהו, שרוב ככל מתנגדי הקואליציה או מתנגדי אי גיוס החרדים, תקפו אותו ולא הסכמו לשמוע עליו, גם את המתווה הזה ההנהגה הרוחנית פוסלת.
עכשיו תגיד לי מה קרה. הלא באמת, בניגוד לציבור של משפחות הפלג הירושלמי, שאם היה מישהו מתגייס שם, הוא היה מוחרם ומנודה ומרביצים לו בשכונה, אם הוא היה בא עם מדים, בציבור של מצביעי שס היה ממש לא כך. רבים מאוד, אולי רוב מצביעי שס משרתים בצבא, אז מה קרה להנהגה שלהם?
טוב, קודם כל מבחינת נתונים, הערכה היא בשס שיש 6-7 מנדטים שהם בני תורה, זה הבייס המרכזי, ויש עוד 3-4-5 מנדטים, שזה מה שנקרא...
אז לא רוב, אבל כמעט מחצית, אוקיי.
כמעט מחצית, אולי קצת פחות, שהם באמת משרתים. כאן מדובר במכתב שמגיע, לא מבחינתם, לא ממקום של זלזול או פגיעה במי שכן הולך לצבא, בטח מהפריפריה מהעם שבשדות, אלא אירוע פנים חרדי, ובסוף ש"ס מייצגת 7 מנדטים, כשליש מהציבור החרדי מבני התורה החרדים, והם בהם אומרים, אם אתם חושבים שש"ס היא יותר פר ויותר ליברלית, כי אתם מסתכלים על חברי כנסת או שרים כאלו ואחרים, אז לא, בסוגיית הגיוס אנחנו בעמדה אחידה עם כל ההנהגה הרוחנית חרדית, לא מוכנים לפשרות, ואפילו לוקחים כמה צעדים
אבל
אחורה.
אבל אתה יודע, אישי, אני נוגע פה ראשון בנקודה רגישה, זה לא תחושה של עמדה אחידה, אלא תחושה של הפלבים, המזרחיים, שהם תמיד יהיו 10 החודף של האשכנזים, שפתאום עוקפים אותם בזעם, רק בגלל הקטע הזה, ואת יודע, עוד גרסה ששמענו, זה שבגלל שהם חוששים, שאם ילכו על המתווה, אז מי שיצטרכו לספק את המכסות זה הם.
זה מה שאמרתי בפתח השיחה.
אתה יודע, אנחנו חוזרים מהקטע הזה של המתח בין אשכנזים לספרדים, וזה שהספרדים, בגלל חוסר ביטחון עצמי, מנסים כל פעם להקצין עוד יותר מהאשכנזים, כדי להיות יותר צדקים מהפיפיור, סליחה על המילה
המגונה. על ההשוואה להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני אומר שוב, אני כן אומר שיש כאן עמדה מאוד חריפה, ואני יכול לגלות לך שאני קיבלתי את המכתב אתמול באמצע שידור, לא הסכמתי לשדר את המכתב או לדבר על המכתב, לפני שהלכתי לבדוק שאכן החתימות אמיתיות, מרוב שהופתעתי מהניסוח החריף. כי אני מכיר את סדיון הרבנים, מכיר את החותמים, היה נראה לי קצת מוזר, והלכתי לבדוק, ואמרו לי, כן, אלו החתימות שלנו. עכשיו אני אגיד לך, אם אתה שואל אותי, האירוע הגדול כאן, דיברנו עליו לפני שבועיים ולפני חודש, ואני זוכר שישבתי אצלך בפגוש עוד כששודרה במוצאי השבת, ואמרתי לך, טעיתי בערכה שלי שנראה שינוי ונראה חרדים מתגייסים, כי הרבנים, ההנהגה הרוחנית, לא הולכת לעודד גיוס חרדי, בניגוד למה שחשבנו על בסיס השיחות עם הפוליטיקאים
החרדים. בעצם מה שקרה פה, אישי לסיום, זה גט קריטות לגיוס?
מי שחשב שבעקבות האירוע הזה נראה גיוס החרדים, טעה, אני ביניהם.
ויש כאן משבר גם מול ההנהגה הפוליטית? כלומר, זה הנהגה רוחמית מול דרי?
אני אזכיר לכם רעיון של השר יעקב מרגי, שאמר לי, מי שלומד ילמד, מי שלא לומד יתגייס, ולצבא זה יספיק, ואפילו הצבא יגיד לנו, עזבו אותנו, זה מספיק לנו, לא רוצים עוד, אז גם את המתווה הזה של מרגי, בהם הרבנים אומרים, היום לא תהיה.
ישי כהן, תודה.
תודה רבה. רגיל.
ערב טוב.
איך כותב לי פה מישהו שיכול היה להיות מצביע שס? בקיצור, דופקים את השחורים. בעצם אבל דופקים את המתגייסים, כי הנטל נשאר עליך, אריה ועליי, זאת אומרת, על בני ביתנו. אפרת קורמן, תעשה דיווחי תנועה.
פרסומות. שלום אפרת.
היי, שלום, שלום.
ג'וש בריינר, משטרה הארץ וגם מחזיק תיק בן גביר, שלום.
שלום חברים,
מה שלומכם? אז יש הצהרה דרמטית עכשיו, בן גביר מודיע רשמית שניצב אבשלום פלד. הוא המפכ"ל הבא, ואין לנו מושג מי האיש, לא לאריה ולא להידבר.
אז אבשלום אבשי פלד, כמו שהוא מוכר במשטרה, הוא אחד הקצינים הכי ותיקים שיושבים בסגל הפיקוד של המשטרה, היום משמש כסגנו של קובי שבתאי בשנה האחרונה, וקודם לכן הוא היה, נדמה לי, 5 שנים ראש אגף ההדרכה. קצין ותיק מאוד, בוגר הימם, אבל יש לו הרבה מאוד חיסרונות, והחיסרון המרכזי אולי הבולט שלו הוא עובדה שהוא חסר ניסיון בפיקוד על מחוז, כלומר הוא מעולם לא פיקד על מחוז משטרתי, בדומה מאוד למפכ"ל המשטרה הנוכחי קובי שבתאי, וכבר ראינו שהדבר הזה היה לו לרועץ, בעיקר בניסיון הפיקודי שהיה חסר באירועי מירון. צריך להגיד משהו על פלד שהוא מאוד מאוד התקרב לבן גביר בשנה וחצי האחרונות, כלומר עד כדי ממש חנפנות מביכה לפעמים, ואני חושב שזו הסיבה אולי המרכזית שבן גביר בחר בו, הוא יודע שבעצם הוא יהיה איש אמונו, האיש שלו במשטרה, ואני חושב שבמינוי הזה בן גביר באמת ישלים השתלטות מלאה על משטרת ישראל.
אני מניח שבערב מיארת, כשתוגשנה עתירות הראשונות לבגץ, היא לא תגן על ההחלטה.
לא, אני דווקא, תראה, אני לא חושב שהמינוי הזה הוא מופרע. למנות את קובי שבתאי למפכ"ל המשטרה בלי שום ניסיון בסיסי כמפקד מחוז ישר ממג"ב, היה יותר בעייתי מהמינוי הזה. אבל כן צריך להגיד, לפלג יש פרשה שכפויה לעלות, שחשפנו אותה בארץ לפני כחצי שנה, חקירה שלו במחש לפני 8 שנים, אז במקרה הוא התגלה, הוא עלה בהזנות סתר שביצעו חוקרי להב 433, למי שהראש מועצת מתי יהודה, משה דדון, שבינתיים נכנס לכלא, אבל באותה שיחה נשמע פלד באופן מפתיע, סוגר איזשהו דיל עם ראש המועצה, לפיו ראש המועצה ילבין בנייה בלתי חוקית שיש לו בבית, ואפילו היה שם בקשה מצד ראש המועצה שפלד יסייע לו באיזה מינוי במשטרה. אירוע מאוד מאוד מביך עבור פלד, שבסיומו התיק אומנם נסגר, אבל המח"ש המליצו לא למנות אותו לניצב.
רגע, מה שאתה מתאר זה עובדות או העונה הבאה של מנאיק?
לא, לא, זה קרה, כל זה קורה ב-2017 בעצם, 2016-2017, חקירת מח"ש כנגד פלד, אז הוא היה תת ניצב, אבל בסופו של דבר, מח"ש סוגרת את התיק עם המלצה לא לקדם אותו, ועל שלא מקבל את ההחלטה, מקדם אותו לניצב, ואולי ואולי זה האיש שיעמוד בראש המשטרה.
המלצה לא לקדם אותו בוטלה, אני מסכם, זה אולי לא מינוי מופרך, אבל זה מינוי בעייתי. תודה, ג'וש.
תודה רבה.
היי, אלוף מילואים יעקב עמידרור, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ואני אגיד הפעם שהיום אתה בכיר, חוקר בכיר במכון, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, לשעבר כמובן ראש המל"ל ואיש אמ"ן. תנסה לעשות לנו רגע סדר ביציאתה של אוגדה 98 מחאן יונס, אל מול הדיבורים, המשך הדיבורים של בעיקר נתניהו ואנשיו, שתהיה פעולה ברפיח, מול המסע ומתן המתקדם, עם הרבה מאוד שמועות מתוכו שזה הולך לקרות על עסקה, ואולי על הפסקת אש, כאילו, למי להאמין ומה קורה פה?
להאמין למה שאומרים באופן פורמלי. צהל הוציא את האוגדה, והאוגדה הזאת מתכוננת להיכנס לרפיח. אם יהיה עסקה, אז כל הכניסה לרפיח תידחה, אבל אם לא תהיה עסקה, האוגדה הזאת תהיה מוכנה לאחר שלב של הזזת האוכלוסייה, שיתחיל ודאי לאחר איד אל פיטר, להיכנס לרפיח. בשביל זה היא הוצאה חוצה, לנוח, להתארגן, לטפל בכלים שלה, לגמור את התוכניות על רפיח שהיא כבר התחילה לתכנן, ולהיכנס לרפיח.
שאלה אפיקורסית, למה רפיח חשובה? הלו, חמאס חי עם רפיח חצי שנה, מזון אנחנו מספקים להם, מה ההבדל?
אני אגיד, ההבדל הוא גדול, אנחנו לא מספקים להם מזון, אנחנו מספקים מזון לעזה, כולל לחמאס.
כן.
אבל תזכור, יש שם עוד איזה 2 מיליון איש שכדאי שיוכלו.
אוקיי, אז אנחנו נותנים להם את האוכל וגם לחמאס.
נכון,
נשק היה להם במנהרות מתחת לפילדלפי עוד כשהיינו שם. למה זה כל כך קריטי?
פרופסור אלדד, הרשה לי להשיב לתשובתך, אם לא תפריע לי אני אפילו יעשה את זה.
סא.
אנחנו רוצים להגיע למצב שברצועת עזה אין ארגון מסודר של החמאס. כארגון הוא לא קיים. אנשי חמאס יהיו שם, אנחנו לא נהרוג את כולם, את כל ה-40,000. לא נגיע לכל אחד הביתה ונהרוג אותו. אבל לא יהיו מפקדות. לא יהיו מקומות שבהם הם יכולים לייצר רקטות. לא יהיה מערך מודיעין. וכל המערכת המאורגנת תחוסל. כמו בצפון רצועת עזה. אני אתן לכם את הדוגמה ששתבינו למה אני אומר כמו בצפון רצועת עזה. בצפון רצועת עזה אנחנו הגענו בהתחלת המלחמה לשיפה, אחרי חודשיים עם 2.5 אוגדות בשטח. לאחר שיצאנו מצפון רצועת עזה, חמאס והג'יהאד האיסלאמי רצו להתארגן מחדש ובחרו את שיפה בתור המפקדה שלהם. לקח לצהל להגיע לשיפה 16 דקות זה הכוחות הראשונים.
אוקיי.
להקיף את כל שיפה, חצי שעה, לא נורא לכוח שנכנס, הכוח הראשון שנכנס, לא נורתה אף יריה. והרגנו שם אחר כך 2,000 צהל, הרג שם 2,200 מחבלים ושווה 500 אם אני לא טועה.
זה פעולה מופלאה, אבל זה קרה כשהיו אוגדות של צהל בעזה.
לא, לא, לא. אנחנו הוצאנו את כל הכוח מצפון רצועת עזה, והשטח נשאר ללא צהל. רק צהל אמר, בכל רגע שאני ארצה אני אכנס. אם מחר בבוקר תהיה ידיעה דומה על בית חולים דומה בחאן יונס, צהל תוך, שם זה טיפה יותר רחוק, ייקח לו במקום 16 דקות, 25 דקות.
אז תראה, אני רוצה רגע לנסות לסכם את זה בשאלה. אתה אומר, אני אומר את זה גם, אבל אני אומר את זה בלי המטען ידע שלך, שבעצם אנחנו נעבור מתישהו לבטש עזתי, כמו ביהודה ושומרון, בכל פעם שיהיה מידע מודיעיני, או הרמת ראש, מכסחת הדשא, תיכנס בעוצמה כזו או אחרת,
ותכסח. נכון, אבל יהיה פה שני שלבים, יהיו שני שלבים. השלב הראשון, יימשך סדר גודל של חצי שנה, שנה, הוא יתחיל לאחר שצהל יפרק את הגדודים אני אוהב את הביטוי פירוק, כן? יפרק את הגדודים ברפיח ותשתלט על ציר פילדלפי ויחסום אם יש שם מנהרות. ויש לנו עוד שני גדודים שאנחנו לא טיפלנו בהם באזור מחנות המרכז. ואני מזכיר לכם ששם נהרג מספר 3 בחמאס, כי יש שם פוטנציאל לא רק.
אבל מה שרציתי לסיים...
רגע, שנייה. ואז אחרי השלב הזה, במשך חצי שנה עד שנה, נצטרך להמשיך ולנקות את עזה עם כוחות יותר גדולים. פה גם כן היה חטיבה בערך באזור שיפה. רק לאחר הניקוי הזה, שנוודא שבאמת אין בשום מקום מפעל לייצור רקטות, שבשום מקום אין מפקדה, שבשום מקום אין מחשבים, שבקום מקום אין איזה התארגנות בעלת ערך, אז נעבור למצב שכל שטח עזה הוא כמו שטח אי.
אבל, רגע, רציתי לשאול אותה בסוף את השאלה, לא שאלתי, כי על רקע זה התיאור שלך פה, שצפוי לנו עוד הרבה דם, יזע ודמעות, אגב, בדיוק כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון, שהתחיל שם מבצע חומת מגן ב-2001, אם אני זוכר נכון, ונמשך שנים עד היום בעצם, אז מה זה המקסם שווה הזה של כפסע מהניצחון המוחלט?
קודם כל, רק בשביל הנתון, ביהודה ושומרון לקח לנו 4 שנים לנקות את השטח, ירדנו מ-122 הרוגים בחודש, כתוצאה מהסכמי אוסלו, שזה סדר גודל של 1,500 בשנה, ל-15 הרוגים בשנה, למשך 15 שנים, זה אומר שהורדנו 99% מהנפגעים מטרור בתוך רצועת עזה. בזמן האחרון עלינו דרך ל-4% בערך 60 בשנה. אני לא יודע, לאנשים יש תמונת ניצחון כמו במלחמת העולם השנייה, שבאים וחותמים על משהו, אני לא יודע על מה.
שהיטלר מתאבד בבונקר, וזה לא יקרה.
לא, הניצחון פירושו שאנחנו מטפלים, שאין שם רקטות לירות על מדינת ישראל, ולא מייצרים רקטות חדשות, ואנחנו מטפלים בטרור שם, כמו שאנחנו מטפלים בטרור ביהודה ושומרון, יהיה להם קלצ'ניקו עם RPG, מדי פעם אני נתאר לתמי שמישהו נמצא איזה רקטה בהירה, אבל באופן עקרוני, רמת האיום משם תרד ב-99%, לא ב-100, אבל ב-99%.
אלוף יעקב עמידרור, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה גם לכם.
פרסומות.
בני אשכנזי, כתב משפט וואלה, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, אני תכננתי לדבר איתכם.
בוא, זה אני אגיד. רצינו להעלות אותך על עדותו של קורש ברנור היום במשפטי נתניהו, אבל בשנייה זו הפרקליטות הודיעה שהיא מבטלת את הסכם עד המדינה עם שלמה פילבר, על דעת היועצת המשפטית ופרקליט המדינה, הודיעו את זה לפילבר, לאחר שהונחה בפנינו תשתית ראייתית המלמדת על הפרת הסכם עד המדינה מצידו. מה זאת אומרת? מה זאת תשתית ראייתית? הרי התשתית אמורה להיות כל מה שהוא אמר במשפט, לא?
זאת התשתית הראייתית, זאת המשמעות שהוא בעצם לא עמד.
עכשיו נזכרו מה זה פרק בסדרת הילדים היו היה?
תראו, אני ישבתי שם כשזה קרה וראיתי, מה שנקרא, ראיתי את המהלומה מתקרבת, שהוא אמר שהוא לא זוכר שם את הסיפור שם עם ההסדר ניגוד עניינים, למה היה ככה, למה היה ככה, אז הוא פשוט צחק בפנים של ליאת בן ארי, ואז ימה, אוקיי, אתה ידוע, מבחינתי, בשלב הזה אני הבנתי שאנחנו הולכים לדבר הזה. למה זה לקח להם כל כך הרבה זמן? זאת שאלה מצוינת. אין לי תשובה אליה, אני כמוני כמוכם, אתם יודעים, אסף העלה אותי ואמרתי לו, עזוב, הכל, בוא נדבר רק על פילבר, ואני מנסה לדלות מידע תוך כדי שאני איתכם. אבל באופן כללי צריך לדעת.
פילבר זה 4,000, נכון? אני צודק?
וגם 2,000. וגם 1,000, סליחה, וגם 1,000. יש לו גם חלק ב-1,000 על התיווך שם בין קשת לרשת מילצ'ן. זה נושא, אגב, שהשופטים לא זכרו אותו בשבוע שעבר, והפרקליטות הזאת צריכה להזכיר להם אותו. עוד משהו שקצת מראה על איך שהעסק הזה מתנהל.
אז כשביטלו את עסקת עד המדינה, לאיזה האשמות מומו פילבר צפוי?
אז תראה, בגלל כללי, מה שאנחנו יודעים על תראה, אסור לדבר על מה שהוסכם איתו. זה נמצא תחת איזשהו חיסיון, לכן אני לא יכול להגיד מה בדיוק הוסכם איתו. אבל לא, בעצם זה פורסם, סליחה, אפשר להגיד. הסכם עם שומו פילבר זה שהוא לא יוכל להתמנות לשום תפקיד ציבורי. לאיזה אישום? אם הם מסיימים איתו והם טוענים שהוא היה חלק מהשוחד, אז יכול להיות שיגישו לתו גם כתב אישום בגין שוחד, אבל מההבנה שלי של הסיפור הזה, ממשיחות הרקע שאני ערכתי, אני לא חושב שזה מגיע לזה, וככל הנראה יכול להגיע למרמה והפרת אמונים, אבל פילבר ימצא את עצמו, מסובך מאוד מאוד.
אני מאמר על מרמה והפרת אמונים, כי להגיד על פילבר דברים אני אומר הרבה, מה שלא מצאו אצלו זה מתת אישי. כי נכון. פילבר היה אידיאולוג, מצד שני הוא כן לכאורה שיתף פעולה עם האישומים.
הוא לכאורה, אבל... לכאורה היה המידלמן, אני אומר שוב לכאורה, לא רוצה שנצבר
אותי. הכל לכאורה.
כל מרמה והפרת אמונים למי שלא מכהן עכשיו בתפקיד ציבורי, אין לזה כמעט משמעות.
לא, אבל אריה, ברגע שהוא עד מדינה ומפר הסכם, יש לזה משמעות. אני מבין מה אתה אומר, אבל תגיד, יש לנו שתי דקות מינוס, תסכם לנו בשלושה משפטים את עדות קורש ברנור שהתחילה היום.
עדות קורש ברנור היום, באמת, אני חייב לומר שהיא לא עמדה בציפיות, לפחות מבחינתי, זה היה מאוד מאכזב. מה שכן, בעדות הראשית, בסדר שהפרקליטות כן חקרה אותו, אז היו הרבה פייקים שהתפוצצו, כמו למשל הסיפורים יוסי כהן, שהוא הסביר נכון, יוסי כהן היה ראש המוסד, ולכן בחלק מהמזכרים לא הזכרנו את שמו, כי לא רצינו לחשוף דברים מסוימים. וכמו למשל הסיפור עם החקירה שהייתה על ישראל היום, עם עמוס רגב ושלמה פילבר, ששם אמרו, היועץ המשפטי לממשלה סגר אותה, כולו מצא שום דבר. בחקירה הנגדית היו שם כל מיני, עמית חדד ניסה לאורך כל הדרך כמובן למצוא את הסתירות, וכמובן הוא שוב העלה את הנושא הזה של האם היה אישור של אביחי מנדלבליט לפתוח בחקירה, או לא היה אישור וקוש. ברנור, למי שמכיר אותו, עמד יציב ואמר, לכל פעולה שעשינו היה אישור.
יש לי הרגשה שהתיק הזה ייסגר כולו מחוסר עניין לציבור.
אני מוכן כבר עכשיו לחתום על זה, כי איך שאני רואה את זה אפילו בפנסיה.
איכשהו נראה מהאלף הקודם הדבר הזה.
זה די מהאלף הקודם, אבל לא ייסגר, ולצערי הרב גם כל ההזדמנויות של נתניהו ללכת לעסקת טיעון מוחמצות, ויכול להיות שבהתנהגות הזו הוא לוקח את עצמו לבית הסוהר בסוף, ויכול להיות שלא. אותי מאוד עניין שהוא מספר שם שראש המוסד השתמש באופן די קבוע בדירה הזו של פאקר.
אולי הוא חיסל שם אויבים, מה אתה יודע?
לא רק הוא השתמש בדירה הזו.
כן, אני יודע למי אתה מתכוון. ביני, תודה.
תודה רבה.
רק אתה ואני אריה לא היינו בדירה הזאת. אורחים ומפיקים אפרת קומן ואסף נבו, אחרי לשידור בני שאוסקי, אורחי הדיגיטל.
גם אסף נבו לא היה שם.
דוד זבולוני, עמיתי דואק ורעות מתתיה אורגון לא היו בדירה של פאקר. וקופן ואיללי אני לא יודע. אבל הם אחרינו.
יאללה, אנחנו ניפגש.
בדיוק.